וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה להשם. מפסוקים אלה, אנחנו לומדים על מצוות תקיעת השופר בראש השנה. איך לומדים את זה? הרי בפסוק לא נאמר במפורש לתקוע בשופר, נאמר רק זיכרון תרועה מקרא קודש. אומרת על כך הגמרא בקטע השני במסכת ראש השנה, תנו רבנן מניין שבשופר, אולי התקיעה היא בכל דבר אחר. תלמוד לומר, ועברת שופר תרועה. אין לי אלא ביובל, בראש השנה מניין, תלמוד לומר בחודש השביעי, שאין תלמוד לומר בחודש השביעי. ומה תלמוד לומר בחודש השביעי? שיהיו כל תרועות של חודש שביעי זה כזה. פירוש הדבר מאוד פשוט, בקטע השלישי, פרשת בהר, נאמר, ועברת שופר תרועה, לא כתוב מפורש שופר, שופר תרועה, בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים. אז אם התורה כותבת שצריך לתקוע בשופר בעשור לחודש, ביום הכיפורים, כולם יודעים שזה בחודש השביעי. אז המילים בחודש השביעי בפסוק הם בעצם מיותרים. למה המילים האלה מופיעות? על כך אומרת הגמרא בקטע השני, ונראה את זה עוד הפעם, תלמוד לומר, מניין בשופר, תלמוד לומר, ועברת שופר תרועה. שואלת הגמרא, הרי זה נאמר ביובל, אין לי אלא ביובל, הפסוקים האלה מדברים משנת היובל, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, אבל בראש השנה מניין, תלמוד לומר בחודש השביעי, מהמילים בחודש השביעי, שאלו מילים, שבעצם לא היו צריכות להיכתב, הן מיותרות, שאין תלמוד לומר בחודש השביעי. אז למה בכל זאת כתבו אותם? ומה תלמוד לומר בחודש השביעי? שיהיו כל תרועות של חודש שביעי, כל פעם שכתוב תרועה בחודש השביעי, הכוונה היא במה? בשופר. אז זהו המקור והלימוד לתקיעת שופר, לתקיעה בשופר בראש השנה. על השופר הזה נאמר בגמרא בראש השנה בקטע הרביעי. מה רבי אבאו? למה תוקעים בשופר של אי? מה הקדוש ברוך הוא? תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו פה עצה טובה, כדי שהוא יזכור את זכות העקדה, ויותר מזה, שיחשב בפניו כאילו אנחנו עקודים על המזבח, זה על ידי השופר של עין. ושאלתנו הראשונה היא, אם הקדוש ברוך הוא מבקש שנזכיר לו את העקדה, ושזכות העקדה תהיה כאילו אנחנו על המזבח, היה ראוי יותר שנביא עיל. העיל מזכיר יותר את העקדה. כמו שבפסח יש מצווה של שא לבית אבות, שא לבית. כל משפחה, קבוצה, קהילה, מנויים על קורבן פסח. אותו דבר יהיה בראש השנה עם עיל. כל חבורה תתמנה על עיל, וזה יזכיר את זכות העקדה. אז מדוע הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו את השופר ולא את העיל? הרי אם השופר לא עשו כלום, את העיל עקדו, שחטו, הקריבו. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, בשיר של יום חמישי אנחנו אומרים, תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, עדות ביועציו בשמו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע וכו'. אז מכל הפסוקים האלה לומדים חז"ל שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה, העבודה במצרים פסקה בראש השנה, והגאולה העתידה, אומרת הגמרא, יש דעה שזה יהיה בחודש תשרי. וכך נאמר בחז"ל בקטע החמישי. בראש השנה בטלה העבודה מאבותינו במצרים. כתיב אחא, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. וכתיב הטעם בקטע החמישי, אסירותי מסבל שכמו. סבלות וסבל. אז מפה לומדים שהעבודה במצרים נפסקה בתשרי. בניסן מגלו, כדאיתה, אנחנו יודעים שהיציאה הייתה בניסן, אבל יש דעה בגמרא, בתשרי עתידים להיגאל. מניין? עתיה שופר שופר, גזרה שווה שופר שופר. כתיב אחא עתיקו בחודש שופר, וכתיבתם ביום ההוא, זאת אומרת בגאולה העתידה, ייתקע בשופר גדול. תסביר המהרש"א בקטע השישי, וכתיב הטעם ייתקע בשופר גדול, בשופר כדי לעשות קו, מורה על החירות והגאולה. שופר רפריזנט, מסמל, חירות וגאולה. כעניין היובל, ולכך בראש השנה שהוא יום החירות מהשטן, כמו שנאמר במדרשות, בילה המוות לנצח, והפסוק אחר כך, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. והוא טעם גם כן דילגתי שורה שבטלה עבודה מאבותינו בראש השנה, דשופר מורה על חירות. שאלתנו השנייה, מדוע דווקא שופר רפרזנט מסמל חירות? מה המיוחד בשופר? אני מבין מה שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב מה עושה השופר בקטע השביעי, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב. רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחיפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בורכם. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם באבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם, הטיבו דרככם ומעלליכם, יעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא טובה. אז אני מבין, הקול של השופר זה קול מיוחד, והוא מעורר אותנו לחזור בתשובה. אבל מה שאני מאוד לא מבין, למה דווקא השופר מסמל חירות? ניקח כל צינור, צינור שמשקים את הגינה, נחתוך חלק מהצינור, אפשר לתקוע בו. אותו קול כמעט כמו שופר. אז מה המיוחד דווקא בשופר, או נשאל את זה אחרת, איך השופר מראה על חירות? ולמה דווקא השופר? למה דווקא השופר הוא זה שמראה על חירות, ולא דבר אחר? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, באותה פרשת המועדות, בפרשת אמור, שהתורה עוסקת בראש השנה, ביום כיפור, עוברת התורה אחר כך גם לסוכות. והתורה פותחת בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל. ארבעת המינים. נאמר על זה בחז"ל במדרש, בקטע השמיני. ולקחתם לכם ביום הראשון. אמר רבי יבין, משל לשניים שנכנסו אצל הדיין לדין, ולת ענן ידעין מה נו נוצח, ולא יודעים מי מנצח. היום יש דין, בבית הדין יושב רובן מצד אחד, שמעון מצד שני, השופט יושב במקום שלו, והחברים, המשפחה יושבים ורואים מה קורה. אז לא, היה הדיין, לפניו עמד רובן ושימון, כולם היו בחוץ. אז כאשר הם יצאו החוצה, איך היו יודעים מי ניצח בדין? זה שיצא אל המן דנסיב ביין בידי. ענן ידינן דהו ניצחוי. מי שיצא והחזיק את הדגל ביד, את הכידון, את הרובה, היה איזשהו כלי שמי שהחזיק אותו גבוה, כולם הבינו בחוץ שהוא ניצח. כך ישראל ואומות העולם באים ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ולת ענן ידין מן נצח. לא יודעים מי מנצח. אלא במה שישראל יוצאים מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן בידן, אנו יודעים בישראל ינון ניצחוי. שניצחו ישראל בדין ונמחלו עוונותיהם. איך אנחנו יודעים שניצחנו? איך כולם יודעים שאנחנו ניצחנו? יוצאים עם הלולב, זה הסימן שלנו. הוא שדוד אומר לישראל, אם קיימתם מצוות לולב שנקרא נעים, שנאמר נעימות בימינך נצח, הרי אתה מבוסר שניצחת לאומות העולם, לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות מרים. מה שאני מאוד מאוד לא מבין בדברי חז"ל אלו, הרי הדין בראש השנה זה לא דין בין שניים. כל אחד ואחד נידון. מי יחיה או חס וחלילה להפך. כמה יבריאו, מי ישפל, מי ירום. הדין הוא על כל אחד, איך אומרת המשנה? כולם עוברים לפניו כבני מרון, אחד אחד. אז בדברי חז"ל אלו משמע שבראש השנה יש כאן דין בין שניים. מי זה הצד השני? כל אחד מאיתנו נידון. אז אם כך צריך להבין את דברי חז"ל שמלמדים אותנו שהדין בראש השנה הוא בין שניים. כאשר אנחנו בעצם יודעים ומרגישים שהדין הוא איתנו ובנו. ולא בינינו למישהו אחר. אלה הם שלושת השאלות שאנחנו מבקשים לעסוק הפעם, וכפי שכבר אמרנו גם בשבוע שעבר, שפתחנו בימי אלול, אנחנו לא צמודים לסדר הפרשות, אנחנו עוסקים בענייני הימים הקדושים הבאים עלינו לטובה, מתוך כוונה לצעוד לימים האלה, כפי שרבותינו הקדמונים מלמדים אותנו. השוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שנקריב איל, סליחה, שנתקע בשופר כדי להזכיר לו את העקדה? היה ראוי יותר שנקריב איל, זה יזכיר הרבה יותר את העקדה. שאלה נוספת, איך שופר ולמה דווקא שופר מראה ומלמד על חירות וגאולה? מה המיוחד בשופר שאין בשום כלי אחר? אנחנו יודעים שבתורה משתמשים הרבה פעמים גם בחצוצרות. ובראשי חודשכם ובמועדיכם מותקעתם בחצוצרות. חצוצרה זה נדמה לי לא פחות טוב משופר. בכל זאת רק שופר מורה על חירות. מה המיוחד בשופר? ושאלה האחרונה מדברי חז"ל משמע במדרש שהדין בראש השנה הוא בין שניים. בינינו לעוד מישהו, כאשר אנחנו יודעים שהדין הוא על כל אחד ואחד. אז איך מתבארים דברי חז"ל במדרש? אז נלך לאט לאט, יש כאן כמה דברים מעניינים שעוד לא עסקנו בהם, ונראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים בסייעת הדשמי הגדולה בדברי רבותינו הקדמונים. נפתח את הדברים בגמרא במסכת בבא קמא, דברי חז"ל המפורסמים, שהגמרא אומרת בקטע התשיעי, ושיהיו קוראים בשני ובחמישי עזרא תיקן. קריאה בתורה בשני וחמישי זוהי תקנת עזרא. שואלים חז"ל, והמי עיקרא ומי תקנא? למה עזרא לוקח את הקרדיט על התקנה של קריאה בתורה בשני וחמישי? התקנה הייתה הרבה הרבה לפני עזרא. דתניה והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר, אוי כל צמא לכו למים. כיוון שהלכו שלושת ימים בלא תורה, מילאו, הרגישו ריקנות, אמפי. עמדו נביאים שביניהם, משה, אהרון ומרים, הם הנביאים, והתקינו שיהיו קוראים בשבת, מפסיקים באחד בשבת, קוראים בשני, מפסיקים שלישי ורביעי, קוראים בחמישי, מפסיקים ערב שבת, כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה. אז הנה, תקנת קריאת התורה בשני וחמישי, הייתה תקנת משה, הרבה לפני עזרא. מדוע עזרא לוקח את כל הקרדיט? מה הגמרא, מעיקר התקנו, חד גברה, תלת הפסוקה, אדם אחד, שלושה פסוקים. או, הנה מי, תלת הגברה, תלת הפסוקה. שלושה עליות, שלושה פסוקים. כנגד כהנים לוויים וישראלים. התהו, מי זה הוא? עזרא, תיקן תלת הגברי, בעשרה פסוקים. כנגד עשרה בתלמים. אז לכן, התקנה נקראת על שם עזרא, הוא העלה את התקנה. מה שמאוד מאוד היה קשה לי הרבה הרבה שנים, בדברי חז"ל אלו, מה הייתה התקנה? שיקראו בתורה מתי? בשני, בחמישי ובשבת. זאת הייתה התקנה. שלא יהיו שלושה ימים ולא תורה. וכך גם כותב הרמב״ם בקטע העשירי. משה רבינו תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בתורה ברבים, בשבת ובשני ובחמישי, בשחרית. זאת הייתה התקנה. אם כך, מה שלא הבנתי הרבה שנים, מדוע הגמרא מדגישה, נחזור רגע עוד הפעם לקטע התשיעי בשורה הראשונה של המתרחבות, שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת, קוראים בשני, מפסיקים שלישי ורביעי, קוראים בחמישי, מפסיקים ערב שבת. מדוע יש דגש על ההפסקה? הרי התקנה הייתה שיהיה יותר תורה. אז מדוע מדגישים כאן שמפסיקים בראשון, מפסיקים שלישי ורביעי, מפסיקים בשישי? ברמב״ם, בתוספתא, זה לא מופיע בכלל. אז למה יש דגש על ההפסקה? אז יש כאן דבר פלאי פלאים. עומד משה רבינו כמנהיג אחרי קריאת ים סוף, ורואה איך כלל ישראל עלו מבחינת יראת שמיים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל במעשה מרכבה, עלייה בלתי רגילה ביראת שמיים. אומר משה, הרי כל הניסים האלה עוד מעט חולפים. זה לא החיים הרגילים. עוד מעט חוזרים לחיים רגילים נורמליים. איך אני כמנהיג, שואל משה רבינו את עצמו, יכול לשמור על העירת שמיים הזאת של העם גם בעוד חודשיים? גם בעוד חצי שנה? מה אני צריך לעשות? הגיע משה למסקנה עם אהרון ומרים. שיהיו קוראים בתורה. לא שילמדו תורה. שיהיו קוראים בתורה. מה זאת אומרת שיהיו קוראים? אז כותב הרמב״ם בקטע העשירי, משה תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה ברבים בשבת, בשני ובחמישי בשחרית, כדי לעשות קו, שלא ישעו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. אומר משה, אם העם ישמע תורה, יש כאן הבטחה, גרנטי, הם יישארו באותה רמה של יראת שמיים גם בעוד שנה, גם בעוד 30 שנה. הם לא יאבדו כלום, אם תהיה שמיעת תורה. אותו דבר אנחנו מוצאים גם עוד מעט בסוכות. מה קורה השנה בסוכות בעזרת השם? מצוות הקהל. מה זה הקהל? כולם באים ביחד. ומה עושים? נאמר בקטע ה-11, הקריאה והברכות בלשון הקודש, שנאמר תקרא את התורה הזאת בלשונה, אף על פי שיש שם לא הזאת, יש כאלה שלא מבינים עברית, זה לא משנה, חייבים לקרוא בעברית. והגרים, שאינן מכירים, חייבים להכין ליבם, ולהקשיב אוזנם כדי לעשות קו או עיגול, לשמוע באימה ויראה. וגילה בירדה, כיום שניתנה בו בסיני. אפילו חכמים גדולים, שיודעים כל התורה כולה, עוד עיגול, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. מה זה? מה כל הרעיון של הקל? כל הרעיון של הקל זה פילי פלאים. הייתה עכשיו שנת שמיטה. לא עבדו בשדה. כל אנשי השדה לקחו שנת חופש מהשדה, נכנסו לבית המדרש. נהפכו להיות ישיבה בוחים, למדו שנה שלמה מהבוקר לתוך הלילה, בהתמדה גדולה, בצורה בלתי רגילה. והנה עוד שבועיים השנה נגמרת. ושנגמרת שנת השמיטה, הם יוצאים לשש שנים של עבודה. איך אפשר לשמר את השנה הנפלאה הזאת שהייתה להם? איך אפשר לשמר את זה? איך אומרת התורה? שכולם יתאספו בירושלים וישמעו תורה. לא שילמדו תורה. גם הגדולים שיודעים את כל התורה כולה, הכל, שיבואו לשמוע תורה. אם יודעים לשמוע תורה כפי שצריך, יש כאן הבטחה שהתורה והיראה נשארים גם לזמן שאי אפשר ללמוד. גם לזמן שקשה ללמוד. זו הייתה התקנה של משה, וזו המצווה של הקל. שיהיו קוראים בתורה בשני, אז גם אם יפסיקו בשלישי ורביעי, מסיבה זו, מסיבה אחרת, אין מה לפחד. לא נאבד כלום אם ביום שני נדע לשמוע התורה, וביום חמישי נדע לשמוע התורה. ואם בשעת ההקל, שיבנה הבית במהרה, נדע לשמוע טוב, התורה של שנת השמיטה תעמוד עד השמיטה הבאה. זה מה שכתוב כאן. אבל איך זה קורה? אנחנו מכירים הרבה יהודים טובים ששמעו הרבה שנים תורה, ויצאו קצת מבית המדרש, הכל הלך לאיבוד. לא נשאר כלום. אז מה הכוונה כאן? התשובה היא שלשמוע, אפשר לשמוע עם האוזניים, ואפשר לשמוע עם הלב. ששומעים עם האוזניים, זוהי שמיעה סלקטיבית. מה שאני רוצה אני שומע, מה שאני לא רוצה אני לא שומע. מי שיודע לשמוע עם הלב, זה נשאר לעולם. איך אומר שלמה המלך? מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ביום שהוא נהיה המלך? ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את העם. הקדוש ברוך הוא, אם אני אדע לשמוע עם הלב, אני אדע לשפוט את העם. אז ששתי אנשים באות לדין, למי שייך התינוק, אם שלמה היה שומע עם האוזן, הוא היה אומר להם, תעשו רוטציה, שנה שנה. או ביחד תגדלו אותו. אבל מכיוון שהוא ידע לשמוע עם הלב, הוא ידע להגיד, את האמא, קחי את הבן שלך. לב שומע. כאן, בנקודה הזאת, נכנס השופר. לשופר יש כוח, שאפשר לשמוע אותו עם הלב ולא עם האוזן. וזה פילי פלאים. כשהתינוק נמצא במעי אמו, והוא לומד את כל התורה כולה, לומד את כל התורה כולה במעי אמו, ורואה מסוף העולם ועד סופו, הגמרא מפורסמת. כיוון שהגיע זמנו לצאת לאוויר העולם, מה קורה? נאמר בקטע ה-13, על אותו תינוק שיושב ולומד וצופה מסוף העולם ועד סופו, ומלמדים אותו כל התורה כולה, אני קורא ממש רק את השורות האחרונות, בקטע ה-13, כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה. זאת אומרת, שהאדם מטבע בריאתו שוכח. ותפקידו על ידי הדיבור ללמוד בחזרה את מה שהוא שכח. וגם אחרי שהוא ילמד את מה שהוא שכח, ויהיה לו זיכרון פינומינלי, והוא יזכור את הכל, תמיד שוכחים. אחד שוכח יותר, אחד שוכח פחות. זה טבוע באדם כוח השכחה. והנה, בשעה שקיבלנו את התורה, נאמר שהיו לומדים ואינם משכחים. שקיבלנו את התורה, למדנו והרגשנו, את זה לא יותר לא שוכחים. איך זה קרה? כי בשעה שקיבלנו את התורה, איך אנחנו נאמר בראש השנה? ובכל שופר עליהם הופעת. והיא כל השופר הולך וחזק, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. באיזה קול? של שופר. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אומרים חז"ל, בקטע ה-15, על הפסוקים בקטע ה-14, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. אומרים חז"ל בקטע ה-15, נפתלי איילה שלוחה נותן עם רי שפר, אלו דברי תורה שניתנו לנו על ידי שופר, שנאמר וכל העם רואים את הקולות. את התורה קיבלנו על ידי שופר. אז לכן, אומרים חז"ל, נתקעו דברי תורה בליבם, והיו לומדים ואינם משכחים. הדיבור של הקדוש ברוך הוא אלינו במתן תורה היה דרך השופר. זה היה דיבור ישיר ללב. כל דיבור שעובר דרך האוזן, כל שמיעה שהיא שמיעת האוזן, שוכחים את זה. או את הכל או קצת. אבל שמיעה שבאה מכוח הלב, היא נשארת לעולם. הקדוש ברוך הוא נתן את הזריקה לא לבריד, ישר לתוך הלב. זריקה ישר לתוך הלב, היא ישר מעוררת לתחייה. זה היה הכוח של השופר. שופר מדבר לתוך הלב. ולכן, אברהם אבינו היה הראשון שהצליח להתקרב לקדוש ברוך הוא כל כך, עוד לפני השופר. שופר מדבר לתוך הלב. וששופר מדבר לתוך הלב, זה יוצר חירות. ששופר מדבר לתוך הלב, באמת, יש זעזוע גדול. איך נאמר בפסוק שאנחנו אומרים בימים הנוראים, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור ונדחים מארץ מצרים, ולפני זה יש פסוק אחר, ובכל שופר גדול יתקע, כתוב, וכל דממה דקה, יישמע. כל דממה דקה. אם זה קול, אז זה לא דממה. ואם זה דממה, זה לא קול. אז כותב לנו רש"י בקטע ה-16, כל דממה דקה, אני שמעתי קול הבא מתוך הדממה. קול שבא מתוך הדממה הזו היא שמיעת הלב. בחוץ אולי לא נראה כלום, אבל הלב שמע. כשהלב באמת שומע, מתחברים לקדוש ברוך הוא. במתן תורה הגענו לחירות הכי גדולה. והמכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות. אומרים חז"ל, במשנה אל תקרא חרות, אלא חירות. איך הגענו לחירות כזאת גדולה? כי בכל שופר עליהם הופעת. משה ידבר, אבל והאלוקים יעננו בקול. איזה קול? קול של שופר. דיבור ישר, קול שהולך ישר ללב. שמיעת הלב, היא יוצרת את החירות הגדולה. הראשון שהגיע לחירות הגדולה היה אברהם ואיתו ביחד יצחק, בעקדה. היו מחוברים לגמרי לקדוש ברוך הוא. ובשיא, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, על ידי המלאך, אל תשלח ידך אל הנהר. אומר אברהם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשאיר לדורות הבאים את מה שיצחק ואני מרגישים עכשיו. תן לי דרך איך ללמד את הדורות הבאים שגם הם יוכלו להתחבר אליך בדיוק כמו יצחק. שגם הם יהיו כאילו הם עקודים על המזבח. איך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה באמת רוצה לדעת איך? הנה. איילי נאחז בסבך בקרניו. תקריב את האיילי. האיילי יהיה הבמקום של יצחק. אבל לדורות אני לא רוצה איל. איל זה פעולה של הקרבה, פעולה טכנית של שחיטה והקרבה. אני רוצה משהו יותר מבפנים, את שמיעת הלב. איך תגיע לשמיעת הלב? דרך השופר. תשאיר לדורות הבאים את הסגולה ואת הכוח של השופר, שאפשר לשמוע אותו בלב. בהפטרת שבת תשובה, זה לא לפנינו נאמר את הפסוקים בעל פה, כתוב, תיקו שופר בציון, כי בא יום השם. והשם נתן קולו לפני חילו. והשם נתן קולו לפני חילו. כתוב על זה במדרש, תנחומה, והשם נתן קולו, זו התקיעת השופר. לפני חילו, זה עם ישראל ששומעים שופר. אני לא מבין, מי תוקע בשופר בראש השנה? השם או אנחנו? אנחנו. אז מה הכוונה, והשם נתן קולו, זו התקיעת שופר. שבשעה שתוקעים בשופר, את מי אנחנו צריכים לשמוע? את השם, את הקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו שהיה במתן תורה. אם בזמן התקיעה אנחנו מרגישים ששומעים את הקדוש ברוך הוא, זו שמיעת הלב. את זה שמע אברהם, את זה שמע יצחק, ואת זה מבקשים להשאיר לדורות הבאים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איך? על ידי שופר. ששומע את זה אברהם, אומר אברהם, ככה? אז אני קורא למקום הזה, ויקרא אברהם, שם המקום, השם יראה. אבל חז"ל באים ואומרים, אברהם קרא לו השם יראה, בקטע ה-19. אותו שלם, שנאמר הוא מלכי צדק, מלך שלם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו יראה, כשם שקרא אותו אברהם, שם, אדם צדיק, מתרעם, הוא יכעס, הוא יתלונן, למה בחרת דווקא בשם שאברהם נתן למקום? ואם קורא אני אותו שלם, אברהם אדם צדיק מתרעם, אלא הרי אני קורא אותו ירושלם, כמו שקראו שניהם, יראה שלם, ירושלם. אומרים רבותינו הקדמונים לאוזן שומעת, ירושלם בגימטריה שופר. פירושו של דבר, כמו שהשופר בא לעורר את הלב, אם הלב מתעורר על ידי שמיעת השופר, אז גם ירושלים, שגם לה יש לב, שנאמר נחמו נחמו עמי, יאמר השם אלוקיכם, דברו על לב ירושלים, אז גם הלב של ירושלים מתעורר. וכשהלב של ירושלים מתעורר, זה מגיע כבר עד לב השמיים. זה המהלך של השופר. ולכן, כשאנחנו עומדים ביום הקדוש בראש השנה, ואומרים לאל עורך דין, מה אנחנו אומרים שם? לבוכם לבבות ביום דין. בעברית נכונה היו צריכים לומר, לבוכם ליבות ביום דין. לב אחד, כמה לבבות זה ליבות. מה זה לבבות? הקדוש ברוך הוא ביום הדין בוחן שתי לבבות. הלב של ירושלים פועם כל הזמן. על הלב של ירושלים נאמר בפסוק, חומת בת ציון, הורידי כנחל דמעה, שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. הלב של ירושלים כל הזמן פועם. הקדוש ברוך הוא מבקש לבחון אם גם הלב שלנו פועם, כמו שפועם הלב של ירושלים. כי אם הלב שלנו פועם כמו שצריך ויש לב שומע, אז גם הלב של ירושלים, גם אותו ישמעו עד לב השמיים. זה הכוח של השופר. שופר זה בלי מילים. שופר הולך ישר עד קודש הקודשים, של מטה ושל מעלה. כי שמיעת הלב מגיעה למקסימום שאפשר, עד כיסא הכבוד, עד לב השמיים. זהו הכוח של השופר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני למקום הזה אקרא ירושלם. כי את המקום הזה בניך אברהם, בניך יצחק, יוכלו לעורר. המקום הזה יוכל להתעורר ולחזור להיות ציון, כלילת יופי, רק אם הלב שלנו יתעורר על ידי השופר. ומהו הזמן שבו השופר מעורר את הלב? ראש השנה. למה דווקא בראש השנה? כי בראש השנה זה היום תחילת מעשיך. כל שנה בראש השנה יש דיון חדש. אם נקבל שנה נוספת, אם כל אדם יקבל עוד שנה, או חס וחלילה לא תיגמר לו השנה. כי גם האדם נוצר בראש השנה. וכשהאדם נוצר, וכשכולנו נוצרים מחדש כל ראש השנה, מה קורה בשמיים? אומרים חז"ל בקטע ה-17, אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון אז, ואותנו עכשיו כל ראש השנה. נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, חבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא, מהם אומרים יברא, שנאמר חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא, שהוא גומל חסדים. אמת אומר אל יברא, שכולו שקרים. צדק אומר יברא שעושה צדקות, שלום אומר אל יברא שכולו קטטה. יש דיון שלם. תוך כדי הדיון, הקדוש ברוך הוא יוצא לרגע, חוזר אחרי כמה דקות, בסוף הקטע ה-17, שלוש שורות מהסוף, רבונה, רבה של ציפור, הנה מהר, עד שמלאכי השרת מדיינים אלו עם אלו, ומתעסקים אלו עם אלו, בראו הקדוש ברוך הוא. אמר להם, מה אתם מדיינים? כבר נעשה אדם. כמו שהיה אז בדיוק כל ראש השנה. זה תלוי רק בדבר אחד, אם אנחנו יודעים לשמוע עם הלב, פירושו של דבר שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מחוברים אליך, ובאמת רוצים להתחבר אליך, אז עד שאלו מדיינים, כן לברוא אותו, לתת לו עוד הזדמנות, בעצם כבר לא מגיע, לא אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, כבר בראתי אותו. כי הצורה שבה האדם ניגש אליי בראש השנה היא כזאת, שאני חייב להגיד, היא ברא. כשמגיע סוכות ויוצאים עם הלולב, ניצחנו. את מי ניצחנו? את אלה מלאכי השרת שאמרו, אל יברא. היו כאלה שאמרו, יברא. היו כאלה שאמרו, תן לו עוד שנה, הקדוש ברוך הוא. תמשיך את שנותיו. אבל היו כאלה שאמרו, מה פתאום? נתת לו כל כך הרבה הזדמנויות. לא מגיע לו יותר. הנה, אנחנו יוצאים, ניצחנו. מכוח מה? מכוח שמיעת הלב של השופר. זה השופר. זה השיא של ראש השנה. כל התפילה מקבלת סטטוס של דאורייתא מכוח השופר. כשמבינים שזה עוצמה של שופר, אז בשעה ששומעים את קול השופר, ועוצמים את העין ופותחים את הלב, מתוך כוונה באמת להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, בשנה הבאה עלינו לטובה, מתוך כוונה באמת להוסיף עוד כבוד שמיים, מיד יוצאת אותה בת קול שאומרת, יברא. ושהלב שלנו נפתח, גם הלב של ירושלים נפתח. ושהלב של ירושלים נפתח, אז אפשר להתקרב עוד צעד לבעיה ביום ההוא. יתקע בשופר גדול. ובאו העובדים, ובאו הנידחים, כולם יבואו לאיפה? להר הקודש בירושלים. כי השופר הגדול נוצר דרך השופרות הקטנים של כל אחד מאיתנו. אין שופר גדול ויש שופר קטן. הכוונה היא לשופר גדול, שנוצר על ידי פתיחת הלב שלנו. לכן, כל פעם שיש בריאה חדשה, שיש פנים חדשות, יש שופר. שלוש פעמים במעגל השנה יש שופר. פעם אחת זה בראש השנה. אנחנו מקבלים שנה חדשה. שנת חיים נוספת. פעם שנייה ביום שישי. ערב שבת. מה קורה בשבת? נאמר בקטע ה-21, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אומרים חזל בקטע ה-22, ברכו באור פניו של אדם, קידשו באור פניו של אדם. לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת, כל ימות השבוע, כמו שהוא דומה בשבת. שבת מקבלים פנים חדשות. אז מה עושים ביום שישי לפני שבת? בקטע ה-23, תנה, דבר רבי ישמעאל, שש תקיעות תוקים ערב שבת. מתחיל לתקוע תקיעה ראשונה, מפסיקים לעבוד בשדה, נמנעו העומדים בשדה מלעדור, מלחרוש ומלעשות כל מלאכה שבשדות. אבל אין הקרובים רשאים להיכנס עד שיבואו אלה שנמצאים רחוק, הרחוקים, ויכנסו כולם ביחד. ועדיין חנויות פתוחות ותריסים מונחים. התחיל לתקוע התקיעה השנייה, נסתלקו התריסים וננעלו החנויות, ועדיין חמין מונחים על גבי קירה, גדרות מונחות על גבי קירה. התחיל לתקוע התקיעה השלישית, סילק המסלק, התמין המתמין, הדליק המדליק, ושואה כדי צליית דג קטן, 18 דקות, או כדי להדביק פת בתנור, שיעור של 18 דקות, ואז מריע ותוקע ושובט. איך נכנסים לשבת מתוך תקיעה? כל פעם שמתקרבים ומקבלים פנים חדשות, מופיע השופר. בראש השנה, בשבת וביובל. ביובל ועברתם שופר תרועה. כי כל העבדים שבים הביתה, כל השדות חוזרות לבעליהם, הכל חוזר לאותנטיות, לאורגינליות, הכל חוזר למקום שהוא צריך להיות. כל העולם מקבל פנים חדשות. הכל משתחרר. כי שחרור, כי חופש, דרור, זה לא לצאת ממקום, אלא ללכת למקום. כשאדם יוצא מבית האסורים זה לא חופש. אם הוא לא יודע מה לעשות עם זה, הוא יחזור לשם מהר מאוד. חופש זה לדעת להתחבר למה שצריך. השופר נותן לנו את החירות, נותן לנו את החופש, להתחבר למה שצריך, ולהתחבר איך שצריך. זה הכוח הגדול של השופר. את זה מבקשים חז"ל שנבין ונזכור ונתכונן לאותם רגעים של שופר לאורך כל חודש אלול. התקיעות הקטנות האלו של כל בוקר בסוף התפילה, לאט לאט עד שנגיע לתקיעה הגדולה. מי שיודע לשמוע שופר עם הלב, הוא מובטח שכל השברים וכל התרועות, כל מה שנשבר וכל מה שעקום ומקולקל, הכל יהפך לתקיעה אחת גדולה, לתקיעה ישרה גדולה. ושהשופר ישפיע עלינו ויפעל בנו, שיוכל לשנות את כל התרועות והשברים לתקיעה ישרה, אז נזכה מכוח לזה, לבעיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ערב טוב.